טוב, שלום לכולם. אנחנו בספר אורות, אורות ישראל, פרק ז', פסקה ג', נשמה ישראלית הגדולה. זה נמצא אצלכם בעמוד קס"ב. הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לה אוצרות רבים, להניח בהם את המון העושר של הופעותיה, והם הם הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, מנהגי קודש ותפילה. אז זה פסקה שהיא קטנת הכמות ורבת האיכות. היא נראית כזאת פשוטה, למעשה יש פה הנחת יסוד מאוד חשובה ורזית אפילו, קודם כל, וגם הפסקה הבאה, אנחנו תכף נראה, זה אותו עיקרון. הנשמה הישראלית היא בעצם רוצה להתפשט, היא רוצה שהאור הגדול שלה יתגלה. זאת היא מלכות השם, השכינה בארץ. היא צריכה כלים, אוצרות רבים, הרב קורא לזה פה, להניח בהם את המון העושר של הופעותיה. זאת אומרת, בגלל שהאינסוף ברוך הוא המתגלה דרך הנשמה הישראלית, יש הרבה גוונים להתפשטות האלוהית הזאתי, של הנשמה הישראלית, והם הם, כל הגוונים האלה, הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, מנהגי קודש ותפילה. זאת אומרת, תמיד האור הוא נאחז באיזשהו כלי. לפי מידת הכלי, האור יכול להתפשט, להתגלות. אם הכלי הוא מצומצם, או פגום, או חסר, האור אינו מסוגל, אינו יכול להתפשט, אינו יכול להיאחז במציאות. עכשיו, הנשמה הישראלית היא צריכה כלים רבים, אוצרות רבים. אוצרת פה זה מובן של דבר האוצר את האור, המחזיק בתוכו את התוכן השמימי, האלוהי, הרוחני, שהוא מופיע בארץ. הם הם הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה מצוות. אתה מסתכל, יש הרבה מסכתות, יש הרבה סוגיות ללמוד, הרבה פרשיות ללמוד, הרבה מצוות לקיים. זה מלווה אותנו מהבוקר עד הערב, כל ימות השנה, כל החיים. כל החיים, כמה שלא תלמד, לא תאכיל את הכל. הפוך בה והפוך בה. דקולה בה, נכון? למה צריך כל כך הרבה? כי האור הזה הוא צריך להיאחז, הוא צריך אוצרות רבים, זה הלימודים הרבים, הרבה סוגיות, סוגיות עמוקות, וכמה שלא תלמד יש גם להקיף וגם להעמיק, שזה שתי בחינות של בקיאות ושל חריפות, של עיון. זה לימודים רבים והרבה מקצועות לתורה. יש פשט, דרש, רמז, סוד. יש לימוד הלכתי, יש לימוד רוחני כזה, עיוני, יש את תורת הנביאים. הרבה הרבה לימודים רבים ומעשים גדולים וקדושים של תורה ומצוות. כל מיני הלכות. המון הלכות והמון תחומים. אדם יכול להסתכל באותיות הקטנות של המשנה הברורה ולקבל חלישות הדעת, נכון? נגיד כמה דברים יש לעשות, אופס, בחיים אני לא אצליח לזכור. אבל כל אלה נצרכים, נצרכים שהנשמה הישראלית תתגלה, תתפשט, תופיע, שהאור יהיה לו במה להאחז, ולא רק באדם הפרטי. האדם הפרטי עם כל גדולתו וקדושתו, הוא יכול לקיים רק חלק קטן מן התורה. אלא התורה היא פונה אל הכלל. כלל ישראל הוא מקיים את התורה. יש הרבה מצוות שהיחיד לא יכול לקיים. לא יכול להקים לבד בית מקדש. לא יכול לבד לשחוט איזה קורבן, להקריב להשם בבית המקדש, שהוא בנה לבד, והוא עובד לבד. זה בלתי אפשרי, זה לא שייך. זה עבודה של כלל. כלל ישראל כובש את הארץ, מיישב את הארץ. הוא עולה לארץ, וקיים פה שמיטה, ויובל, ותרומות ומעט. וכל מצוות התלויות בארץ, הכל תלוי בהופעת השכינה אשר על הכלל. וצריך הרבה מצוות שהכלל דרכם הוא דואג שהאור האלוהי הוא יתברג בארץ, הוא יאחז בארץ, הוא לא יישאר מרחף בשמיים, בלי שום אחיזה. לא, כלל ישראל הוא מאחד בין הרוח ובין החומר, הוא על ידי המצוות. הכלים הם מאוד חשובים. גם כן כל מנהגי הקודש הוא תפילה. יש מנהגים של אומה ישראלית. ישראל, מנהגי ישראל וקודש. כנסת ישראל היא נוהגת כך. זה לא דבר קטן. וגם כן התפילה. התפילה זה צינור מאוד חשוב של דבקות בהשם, של הפנמת רצונו. של עילוי העולם. כל זה מאפשר לנשמה הישראלית להיאחז. אדם לא יכול להיות, על דרך משל, אדם פרטי בהשגות גבוהות, בתובנות עליונות, בחיי קודש, אם העולם המעשי שלו הוא לא שלם. הוא חסר מאוד. הוא מעורבב. העולם המעשי הוא מאפשר לתובנות היותר עליונות של התורה לחיות בו, להופיע בו, להיות נשמרות. הרי אדם יכול לשמוע שיעור, השיעור הזה נוגע בו, הוא הבין אותו, אבל אחר כך זה מסתלק ממנו האור הזה. למה? כי עוד לא במדרגה. אבל אם היה במדרגה, השיעור הזה היה מתברג לו בלב ובנפש לכל החיים. ככה, כשם שבאדם פרטי הוא צריך תיקון המידות וקיום המצוות, ותפילה ולימוד, ככה כנסת ישראל כולה, היא צריכה צרות רבים לנשמה הגדולה שלה. עד כאן בסדר? בסדר? ברור. הנשמה הישראלית, פסקה הבאה, פסקה ד', הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב, להתלהב ולהתגבר. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה, ועוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה. המזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה, וזהו סוד התורה המעשית וכל אורחות חיי האמונה והקדושה. זאת אומרת, יש קדושה שהיא לא מתחילה מן הקיום המעשי. היא מתחילה מן המבנה האלוהי של האישיות הישראלית. הנשמה הישראלית היא הולכת ומתפשטת. התוכן השמימי הזה, היא צריכה נשמה הישראלית להתרחב, להתלהב, מלשון להבה, ולהתגבר, להופיע במותי ההיסטוריה, להופיע בתור מדינה, להופיע בצבא, להופיע על אומה שחיה חיים פוליטיים, שחיה חיי אומנות ותרבות וחקלאות ותעשייה, והמון המון דברים שצריכים לבטא את הקודש הפנימי. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. זאת אומרת, אנחנו כמו מסירים וילון. כדי שאור השמש יבקע דרך החלון. יש לך הסתרה של האור הפנימי שאינו יכול להופיע במציאות על ידי כל מיני עבירות, כל מיני דרכים לא ראויות, כל מיני קליפות שנאחזות על המציאות הארצית, והיינו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. זה כל עבודת מוסר, וכל יסוד המלחמה ברמה הכללית גם. יש דברים שמרחיקים את השכינה, ככה כתוב. יש דברים שגורמים גלות. אבל השכינה היא רוצה להופיע בגדלות. הנשמה הישראלית, היא רוצה להתפשט בארץ. היא צריכה שהירח, זה פסקה הבאה. לא, עוד שתי פסקות. הוא יהיה מלא ירח במילואו. מאור השמש, מאור הנשמה. שהמציאות הארצית היא תואר מאור הנשמה הפנימית. אבל כל עוד יש עיכובים, כל עוד יש עיכובים, כל עוד יש הרבה סיבות לעיכובים. לפעמים זה נובע מחוסר ידיעה. לפעמים זה נובע מהשפעת הגויים, השפעה שלילית. לפעמים זה נובע מיצר הרע. לפעמים זה נובע לכל מיני, מלא סיבות של חולשה וקטנות וכו'. אז זה כל עבירה, לא משנה על איזה מצווה, היא בעצמה מכשול דרך, שלא נותנים לנשמה ללכת את מהלכה. אתם מבינים? הרב פה הוא מכניס אותנו לבת רזים, שהתורה היא בעצם גילוי הנשמה. היא לא יוצרת את הנשמה, היא מגלה את מה שטבוע בפנימיותנו. היא תוכן הנשמה. בכל מקרה, המכשולים הם מצמצמים את יכולת ההופעה. יש לך סתימה. סתימה, אז זה אפשרות שהמים על דרך משל בצינור יזרמו. כי יש סתימה. זה ישחרר את הסתימה, אז השפע האלוהי הוא יזרום בארץ. וצריך להסיר את כל משל הדרכים. עכשיו נתנים לה ללכת את מהלכה, ועוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה. מה זה לעזור לה? איך אתה עוזר לה? לעזור לה, יש הרבה דרכים לעזור שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה. שלא נצטרך לחפש אותם בשמיים ומעבר לים. אז תכתוב ספרים. אז תיתן שיעורים. אז תכתוב מאמרים. אז תוציא הוצאה מאירת עיניים של איזה ראשון, או אחרון, או וכו'. התוכן הרוחני הוא צריך להיות נגיש, הוא צריך להיות מאיר עיניים, הוא צריך להיות נוח לעיכול, כמו השולחן ערוך. למה הוא נקרא שולחן ערוך? כמו שיש לאדם שולחן ערוך, יש לו מזלג, סכין, מפית, כף, אוכל, צלחת, הוא יודע מה הוא אוכל, כמה הוא אוכל, למה הוא אוכל. אבל אתה רוצה שהוא יפסוק הלכה לפי הגמרא? כל אחד ברח לי עשו כשמת את הליבה דייך את ה. אז זה נקרא שהתכנים הרוחניים לפני השולחן ארוך אינם מצויים לה. לא יודעת מה ההלכה. זה אחד פוסק לפי רב, אחד פוסק לפי שמואל, אחד פוסק לפי הרמב"ם, אחד פוסק לפי הראש. ובא השולחן ארוך עשה סדר. זה סדר חשוב. גם האריז"ל עשה סדר. כי גם תורת הסוד היא ככה. עד האריז"ל כמה שיטות. מי האריז"ל? כבר כולם מתייחסים אל האריז"ל. מה שעשה רבי יוסף קארו בתורת בהלכה, עשה האריז"ל בתורת הסוד. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אז התכנים הרוחניים צריכים להיות נגישים גם כן במובן של דור דור ודור שב, דור דור וחכמיו. אדם יכול להגיד, מה יש לי לפעול בדור הזה? כבר הרמב"ם אמר הכל, והוסיף עליו הרמב"ן, וכבר סגרו את העסק עם הגר"א, וזהו. מספיק. אתם אומרים? זה לא ככה. זה לא ככה. יש תפקיד לכל חכם, לכל דור. כל דור הוא צריך לקבל את המזון שמתאים לו. אנחנו מרגישים את זה לפעמים, שיותר קל לנו ללמוד מחכמים בני דורנו, מאשר ללכת. חכמים, אנחנו מתאמצים להבין את דבריהם וכו'. אז הוא צריך לקבל הדרכות פרטניות, וגם כל דור יש לו את האופי שלו, ודורות הם משתנים. אז התכנים הרוחניים צריכים להיות מצויים במובן של גם מתאימים, נגישים וטעימים, והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. מה זה מזגים? זה שייך גם למידות, למידות הטובות, מידות. וגם כן הנשמות שיורדות. הנשמות הן יכולות להיות פגומות. על ידי חטאים שקשורים להופעת הנשמות. מה שיהיה, אם יש אמא יהודיה ואבא גוי, זה לא אותו גובה, זה לא אותו גודל, זה מזגים, יש פה עכשיו שיעור.
יש זה במכונה. או שלוש שעות אני עומד שם.
יש פה עכשיו שיעור, טוב, זה לא מתאים. בכל מקרה המזגים הם כולם צריכים להיות עוזרים לפריחתה. לא צריך, אמרתי, זה קשור למידות, קשור אפילו למושגים יותר פנימיים וכולי, לשמירת טהרה, כל מיני דברים כאלה. וזהו סוד התורה המעשית וכל אורחות חיי האמונה והקדושה. כלומר, הרב אומר פה, אמרתי לך פה סוד. מה הסוד? הסוד שהתורה המעשית, ההלכה, היא מאפשרת לנשמה להתרחב. אדם יכול להגיד, אני אוחז רק ברעיונות, במהות. אז אתה אוחז בו בקטנות, אם אתה לא אוחז בתורה המעשית, כי התורה המעשית היא מה שמאפשרת לרעיונות להיאחז, להופיע בשטף, לא בתור, אתה אוחז רעיון אחד, בסדר, שכוייך, אז יש לך פנס כיס, אבל אנחנו רוצים מעיין המתגבר, אנחנו רוצים נער שאין לו, שאינו פוסק, אנחנו לא רוצים שתאוחז ברעיון אחד, וזהו, אלא שתהיה מעיין מתגבר של תורה, של הערות מכוח הלימוד. זה סוד של התורה המעשית וכל אורחות חיי האמונה והקדושה שהן שומרות על השטף הפנימי הזה של נשמה הישראלית המתרחבת, מתלהבת ומתגברת. עד כאן בסדר? כולם ברור? יפה מאוד. אז נמשיך עוד פסקה. היי, לעומקה, בפסקאות קצרות. של כנסת ישראל, נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. נקרא את כל הפסקה. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולן, בהרחבת הדעת, על ידי שינון ההלכות, הרחבה של הפלפול והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אף על פי שלפומריית הנראים הדברים כסותרים זה את זה, אין זה כי אם לכאורה. לפני ההרגל והטהרה השכלית והרגשית, ואחר כך מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה המאחלת את האור הכללי הרחב, כל הכלים הפרטיים, הרעיונות עם האותיות, מחשבות הרחבות עם המעשים, בהריגה נפלאה מרהיבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה ונגליון, ולהיכנס בעדן זה צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות של כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים ומהם באים לאור הגדול ההולך ואור עד נכון היום. נכון היום. נסביר עוד פעם. לעומקה של כנסת ישראל יש שתי בחינות. אז לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. אתה לא יכול לאחוז באור המתוק הזה רק על ידי הלכות יבשות. אתה גם לא יכול להפוך לאחוז בעומקה של כנסת ישראל עם ה... סליחה, יש פה שיעור. לא יכול לאחוז באור הזה גם כן רק על ידי רעיונות רוחניים, עמוקים ככל שיהיו. אתה צריך לאכול בשניהם. אדם שהוא לומד, שמעתי פעם משל יפה כזה מהרב אבינר, האדם שהוא לומד רק תורה מעשית, הוא דומה לאדם עם גוף גדול ומעליו יש ראש קטן כזה, לא פרופורציונלי, אדם כזה גוף גדול, ראש קטן. אדם שהוא לומד רק כל הזמן אמונה, הוא לומד רק דברים פנימיים, הוא דומה לאדם ולא לומד הלכה וגמרא וכו', הוא דמה לאדם עם גוף קטן, ועליו יש ראש גדול כזה, כבד כזה נופל כך. ברור? הנקודה הזאת? בסדר? צריך ליחוס גם בזה וגם בזה. לעומקה של כנס ישראל, כלומר, בשביל להיות עם שייכות והזדהות פנימית עם הנשמה הישראלית, עם אוצר הקודש העליון הזה, האינסופי, נכנסים לעומק של זה, למושג הרוחני הזה, על ידי צירוף, דייקנות, הפרטיות, אתה מדקדק בכל בהלכה, באותיות הקטנות, בכל הדעות, ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. אתה גם לומד ספר אורות, ואורות הקודש, וכל מיני ספרים כאלה שהם מעמיקים ומרחיבים את המחשבות הכלליות. אתה לא הולך רק בסמטאות הצרות של הגמרא, יש סוגיות כאלה של סמטאות צרות. יש גם בגמרא, לא סמטאות צרות, יש הכל בגמרא. אבל לפעמים אתה הולך בסמטאות הצרות של אביי ורבא, ושאומר רבי יוחנן בן זכאי, נאמר עליו, שלא נניח דבר קטן ודבר גדול. מה זה דבר קטן? הוויות אביי ורבא. מה זה דבר גדול? מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז אתה מבין שיש דבר קטן ודבר גדול. אבל רבי יוחנן בן זכאי אחז בשניהם, ואתה לא יכול להיכנס לדבר גדול בלי דבר קטן. אתם מבינים? אתה לא יכול להתופף ישר במעשה בראשית ומעשה מרכבה, או גם לא, גם לאחר זמן, בלי לאחוז באביי ורבא, בלי צירוף דייקנות הפרטיות, לדקדק בכל הלכה, בכל סוגיה, וצירוף דייקנות. ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. באמת, זה הוויה אחת. בהתחלה זה נראה כמו שני דברים. אומר הרב קוק, זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולן בהרחבת הדעת, על ידי שינון ההלכות, ההרחבה של הפלפול, והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. זאת אומרת, איך אתה אוכל גם בזה וגם בזה? על ידי דקדוק במצוות כולן בהרחבת הדעת. מה זה בהרחבת הדעת? אתה מדקדק במצוות, מה הגדר שלה? אתה רוצה שזה מחובר אליך, זה עניין הדעת. מחובר אל החיים. אתה צריך לא לדעת את זה בצורה כללית, שיש מצווה כזאת. מה הגדר שלה? מה הזמן שלה? איך מקיימים אותה? מה גבולות הגזרה? על ידי שינון ההלכות? לשנן בכל הנושאים, שונה הלכות בכל יום, הרחבה של הפלפול והדרשנות. פלפול זה כבר העמקה של הסברות, ומראה את היופי המחשבתי שיש מאחורי הסוגיות האלה של הסמטאות הצרות. פתאום אתה רואה שזה עולמות שלמים של השקפה ושל שיטות שמקיפות את השס, ואתה מבין את נפש הסוגיה ודרשנות. דרשנות זה העמקה הגדולה ורוחב הרעיון ביחד. הוא אומר פה דברים, חלק שעוסקים בקטן, בדברים הדקים, וחלק עוסקים בכבישים הרחבים, ואז קשה לשייך בדיוק כל דבר מה הוא התכוון, אם לכאן או לכאן. מכל מקום אפשר לדרוש רוחב הרעיון ביחד, זה בטוח, את הרוחב וגם הדרשנות. בכל מקום זה ברור. אף על פי שלפום ריאטה, לפום ריאטה הכוונה על פניו, ריאטה זה ריצה, הכוונה במבט ראשון. אף על פי שלפי במבט הראשון נראים הדברים כסותרים זה את זה, נראה לך שמה אתה קורא, יש אנשים אומרים אני לא מסתדר עם הגמרא, לא מסתדר, לא יודע, נראה לו סותר. ספר אורות הוא אוהב, דרך השם הוא אוהב, אורות הקודש הוא אוהב, גמרא, כבד עליי, יחביבי. נכון? מכירים את התחושה הזאת? יש דברים כאלה. עכשיו, זה נראה לו סותר. זה אומר, הוא הפוך, הוא הפוך. יש אנשים, הם הלכתיים כאלה, אוהבים הלכה, תן לי לשבת על הילקות יוסף כל היום, אוהב אותך, כל הדרושים האלה, לא מבין כלום, אורות, אורות, אורות. תכלס, אוהב השם שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה, נכון? זה התורה, זה הלחם, זה נשתה יין כל היום. לא נכון, הרב כותב בעקבות צאן, צריך משען לחם ומשען מים. יין, לא משנה. וזה צריך, אתה אוכל רק לחם, זה נתקע בגרון לבד, צריך לשתות משהו, נכון? צריך אמונה גדולה, צריך דקדוק הלכתי, הכל. אז לפי פומרי, אתה על פניו זה נראה סותר. אין זה כי מכורה, באמת זה הוויה אחת. והנשמה היא מתפשטת בכל האיברים הכי קטנים, בשערות, בציפורניים, בכל הדקויות שלה, כל תא בגוף. אין זה כי מכורה, לפני ההרגל והטהרה השכלית וההרגשית. וזה רק בשלב הראשון שההתפתחות הרוחנית נראה לו סותר. באמת, כשהוא יזכך את שכלו, יהיה לו הרגל וטהרה שכלית והרגשית, הוא ירגיש כמה הבאי ורב הזה מחיה אותו. ואיזה מתיקות, ואיזה עומק, וכמה אני משתוקק לשוב אל הגמרא וכו'. אתם מבינים? זה רק במבט ראשון נראה סותר. באמת, זה הוויה אחת. יעקב אבינו, הוא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. סולם מוצב ארצה, דרשו, זה יעקב עצמו. הוא עם רגליים על הקרקע. יש לו... עולם מעשי מאוד ברור, אבל גם ראשו מגיע השמיימה. ככה כל אדם צריך להיות, צריך שהלימוד שלו יהיה בנוי. יהיו רעיונות עמוקים, המתוקים, מקיום הלכתי, דרך גם כל מה שבאמצע. לא רק נתק כזה, את השמיים ואת הארץ ובאמצע כלום. אלא צריך לאחוז בתורה בפרק. כל היקפה, בכל המקצועות, זה לימוד האמונה, הוא ממצא בין תורת הסוד ובין הקיום המעשי. הוא מראה את השורש הכללי של כל הדברים. ללמוד תורת הסוד בלי הכשר מתאים ובלי ספרי הקדמות וכו', אז אתה בנתק כזה, פתאום עפת לשמיים בלי סולם, אתה לא יכול להישאר שם, צריך להתעלות לאט לאט. לשם ספרי האמונה הם מכשירים אותנו, הרי חכמי האמונה הם גם היו בעלי הסוד, הם כתבו את הידיעות הרזיות שלהם בצורה נגלית, בשפה הראויה להתגלות, בשפה שאנחנו מבינים מה קורה פה וכולי. אז כן, זה נכון, אבל מה השאיפה? השאיפה היא להיות שייך אל הכל. זאת אומרת, זה נכון שאין אדם למד אלא במקום שבו חפץ, אז אני הייתי אומר שגם את ה, גם את ה, גם את המימרה הזאת של חז"ל צריך גם אותה להבין בהקשר שלה, כי אומרים בעיקר, בעיקר אני לומד, לא משנה, ספרי אמונה, שם ליבי חפץ, בסדר? אבל זה לא אומר שאני מחרים את ההלכה ולא מסוגל לפתוח ספר. שבת לי משקולת של 10 טון על הספר, אז זה לא מסוגל לפתוח אותה. לראות הלכות שבת, הלכות כשרות, זה לא מתחבר. לא הכוונה. ליבו חפץ, העיקר, עיקר היום שלו. עיקר היום שלו בעיון בגמרא, שם ליבו חפץ. אז זה לא אומר שהוא לא שומע שיעורים באמונה. אתה מבין? הוא אחרת נהיה חדגוני כזה, כמו אדם שאוכל כל היום תפוזים. זה בריא תפוזים, אבל זה לא מאוזן לאכול רק תפוזים. צריך גם סידן ומינרלים, ועוד ויטמינים חוץ מהויטמין C. וצריך פחממות, וצריך אורגניות של תורה. אתה צריך את כל המקצועות. אתה נאחד במקצוע שיותר מתאים לך, בדרך כלל לאחר זמן, האדם לומד הכל. אחר כך הוא מתמקצע, אומר, אני רוצה להיות, זה הכיוון שלי בתורה. בסדר, שנהיה תלמיד חכם, מתמקצע. מעטים אוחזים בהכל, הכל, לא בגדלות. בכל מקרה, אבל אדם צריך להיות בנוי מכל הדברים. אז אני ממשיך. אבל אחר כך מתיילדת תכונה חדשה, אחרי ההרגל והטהרה השכלית וההרגשית, הוא מתרגל לאחוז בכל המקצועות. תיילד תכונה חדשה בתוכיות הנשמה המאחדת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים. הרעיונות עם האותיות, הרעיונות זה הכללים, עם האותיות זה ההתפרטות שלהם, דקדוקים. המחשבות הרחבות עם המעשים, בהריגה נפלאה מריבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. אתם מבינים? רק בשלב הראשון של ההתפתחות הרוחנית זה נראה סותר, לכאורה. אבל בשלב הבא, אדם הוא מאוהב בכל הלכה. כל מצווה היא מהירה לו. הכל מלא ברעיונות, בסתרי תורה, בטעמי תורה, במתיקות אין קץ, בשפע אלוהי. הכל זה אורגניות חיה, אי אפשר לוותר על שום דבר. אם אתה מחסיר פה ידיעה בתורה הנגלית, אז בתורה הנסתרת היא תחסר לך, לעומתה גם יחסר לך הבנה. אתם מבינים? זה לא עובד ככה, האור לא יכול להיחס בלי הכלים. צריך לאחוז גם בזה, גם בזה, וגם לא רק זה. זה לא כאילו, טוב, אתה אומר, אין ברירה. אז אני אלמד כל יום הלכה, כי אין ברירה. לא הבנת כלום. ההלכה היא עצמה. כל האידיאלים מקופלים בה. כל הרעיונות הכי גדולים. הכל חי שם. יש חכם אחד שאני מכיר. הוא מתחיל איתך שיעור. מתחיל איתך, פותח שולחן ערוך. סימן קוף נמזיין. סעיף קטן י. אומר פה שער הציון. אומר לך איזה נקודה כזה. נו, בסדר, נו, אז מה אתה רוצה? אז אמרת, בסדר. אז אחרי זה מתחיל להראות לך את העומק שזה. ואחרי זה את הגודל. ומקשה. ומתרץ. והכל הוא עושה פעולה הפוכה. הבנתם? כאילו, מתחיל מהנגלה. מאיזה פרט כזה קטן שבער הגולה שם מציין, אני יודע מי. הוא נדלק עליו, ודרכו הוא מראה לך כל העולם המחשבתי המקופל. זה משהו מיוחד. בסדר? אבל באמת ככה צריך ללמוד. זה אהבה שלו. אני לא אגיד לכם מי, לא יודע, מוצא שאני אגיד. אתה בא אליו הביתה, אתה רואה אותו יושב ככה עם השולחן ארוך, יש לו שולחן ארוך כזה, נקי כזה. הוא יושב ככה, זה מחיה אותו, השולחן ארוך הזה. הוא גודל, הוא עף, עף לשמיים. זה משהו מיוחד. זה הריגה נפלאה. מחשבות הרחבות עם המעשים. הרעיונות עם האותיות, הרבה פעמים יש חכמים כאלה, אגרה. אגרה הוא מדקדק לך בביטויים פרטיים, בפסוקים. הוא מראה לך בתוך הניקוד. הוא מראה לך איזה רעיונות אדירים כאלה. ספר כל התור הוא בנוי על זה. ספר כל התור זה רעיונות מאוד רזיים. הכל שם מעוגן בפסוקים. זה משהו לא יאמן הדבר הזה. זה לא כזה, אני אומר לך הרעיונות מאוד עמוקים, יפי, סעלה. לא, הכל מדוקדק שם. גם המלבים הוא כזה, מין כזה מבעלי הסוד המלבים. ממש, כזאת נפש עמוקה היה. והוא מדקדק לך דקדוקי דקדוקים לישוניים כאלה. הכל אצלו אחדות אחת. ברור הנקודה הזאת? זה משהו מיוחד. זה צריכה להיות השאיפה, וזה האידיאל, וזה, איך הוא קורא לו, הרב קוק, הריגה נפלאה מריבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה, עונג עליון, כי יש כאן אחדות. זה לא, אז אני בורח לתורה פנימית, ונטשתי את העולם החיצוני, כי הוא מייבש אותי. אבל זה אורגניות אחת. העולם המעשי הוא הגילוי החיצוני של העולם הפנימי. זה לא מנותק. זה הכל חי פה בתוך האותיות, בתוך ההלכות, בתוך המצוות. וצריך לחבר. וגם הפוך, אמרתי, יש שתי התופעות הפוכות. אדם הוא מתמכר רק לעולם המעשי, רק עזוב אותי מכל מיני מחשובה, מחשובה כזה, תעזוב אותי, תן לי רק כמו יראה, כמו יראה, כמו יראה. זה מספיק. זה לא ככה. כדי להיכנס בעדן זה, צריכים לקבל גם את העול. של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים. אתם מבינים? גם פה משהו, נקודה מאוד חשובה. אנשים לא תמיד יש להם כוח לדקדק בכל האותיות הקטנות של הנושאי כלים של שולחן ערוך, של המשנה ברורה. זה אומר, לא, חביבי. אתה צריך לדקדק ולדייק בכל השבילים הצרים, הוא קורא לזה שבילים צרים. של דיוקי המעשים. אתה לא יכול להגיד, בסדר, אני עושה משהו. תפסתי את אחת הדעות, מספיק. מה, אני עכשיו אכנס לכל הסוגיה שם? תשובה, תיכנס לכל הסוגיה שם. מה אתה? אתה צריך להיות ממוקד, אתה צריך לדקדק וכל מיני הנהגות כאלה שהן לא בערך בקיות כזאת, אולי קצת פספסת והגלת פינות בדרך. לא. כן. אני חושב שההדרכה שלו זה לגדלות של תורה. גדלות של תורה זה לא קשור במקצוע אתה עוסק או היחס הנכון. הרב הוא כותב לך, נותן לך מפה, מסרטט לך מפה. אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לשוב לקומה שלמה של האומה הישראלית, של נבואה, של בעלי רוח הקודש. אתה לא יכול לאכול את הדברים בצורה חלקית. אתה מבין? עכשיו תיקח את זה, תן לך מפה ביד. עכשיו תנווט. אתה אומר למי זה נכתב? נכתב לכל האומה הישראלית, לכל הדורות. בסדר? פועל איך אני פורץ אל החיים שלי, זה כל אחד ועניינו. אתה מבין מה אני אומר? זו שאלה כזאת פרטית. אבל זה צריך להיות היחס, יחס שהוא מאחד בין התורה הרוחנית, צד הרוחני של התורה ובין המעשי. זאת אומרת, צריך לקבל גם את העול של דריכה בשבילים הצדים של דיוקי המעשים. לקיים, דקדק ומעשים בצורה מאוד לא בערך, לא לעשר עומדות, מה שכתוב. לעומדות זה בערך כזה, בערך הוא עומד. לא, תהיה מדויק. תאהב את הדיוק. תראה בזה לא עול, אלא עול אהוב, לא עול מכביד, אלא עול שאתה שמח לכבוד השם, להמליך אותו עליך, לעשות רצונו בלבב שלם, בדקדוקי המעשים, פרטי החשבונות של כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים. מה זה כפיית רצון? לא כל דבר אדם הוא מתחבר, הוא רוצה, נכון? אדם לא כל דבר הוא רוצה, מה? זה כבד עליו עכשיו, איזה משהו. אז תקפה את עצמך. אז מה אתה חושב? שבאת לאכול פה קצפת כל החיים? אז תתגבר, אז תהיה גיבור, תגבר כערי, נכון? אז כנמר. קל כנשק, רץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמיים. אז תקפה את הרצון. אולי, לעתיד לבוא, הרצון שלך יזדהה עם זה. אבל אתה צריך לפעמים ללכת נגד הרצון שלך. למה? כי גם ברצון שלך יש סיגים. ויכול להיות שאתה כופה עכשיו את הרצון שלך שהוא מלא בסיגים, ובכך מסתלק מן הקטנות. וזוכה לגדלות. וצריך לסמוח בדבר הזה. שלפעמים אתה לא עושה רק מה שזורם לך ומתחבר אליו. אתם מבינים? אנחנו לא עובדים את השם רק מאהבה. למה שאני מתחבר, אני אוהב את השם, רק מאהבה. גם יראה, יראה זה שאנחנו עושים את רצונו מתוך מורה, מתוך שאנחנו ממליכים אותו עלינו. וגם אם לא קל לנו, קשה לנו, אנחנו כופים את רצוננו, אנחנו יראים ממנו. יש לנו יראת שמיים, ופחד אפילו. הוא בדברי תורה כתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. הוא בדברי תורה כתיב. זה לדקדק וקטנות בפרטים, כפיית רצון לפעמים. ומהם באים לאור הגדול, ההולך והאור, עד נכון היום. אתה חושב שגדולי ישראל שבכל הדורות, שהיו ענקי רוח הקודש, והשגות עליונות, והפשטות וכו', הם הגיעו לזה בלי דקדוק במעשים, אז אתה טועה. אתה טועה. הם לפעמים כפו גם את רצונם, אבל בסוף הם הגיעו למתיקות הזאת שהם זכו לה והשפיעו אותה לכל עם ישראל. אבל המתיקות הזאת היא באה גם כן מתוך מלחמה ביצר, מתוך מלחמה בגוף, בעצלות, בעצבות, ובכל התאוות, בכל הבעיות. זה הנקודה פה, לחבר את הנשמה אל הגוף, את הרוח אל החומר, את התורה הצד הנשמתי של התורה, לצד המעשי של התורה. הכל הוויה אחת. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.